אהלן, מה נשמע חברים? אנחנו בפרק הרביעי שלנו, אני פה עם ולד, והיום אנחנו הולכים לדבר על כל הנושא של מתחרים במועדון. האם כדאי, איך לעשות את זה, איך לבנות את זה בצורה נכונה שלא תפגע ואולי אפילו תוסיף לעסק. ושנייה לפני זה אנחנו גם טיפה נדבר על כל העניין של הקורונה, כי מן הסתם זה נושא מאוד חם שכולם מתעסקים בו. אז בואו נתחיל.
שנייה לפני שאנחנו מתחילים לרוץ על הפרק, שתי מילים. הפרק הזה הוקלט 4 ימים לפני שנכנסנו לבידוד, לפני שהתחיל כל ההסגר וקיבלנו את כל ההנחיות ממשרד הבריאות. לכן יכול להיות שבפרק יש דברים שהם קצת פחות רלוונטיים למצב העכשווי של מועדונים, של בוקסים, של כל מה שקשור לקורונה. זה עדיין פרק מעולה, אני בטוח שאתם הולכים ליהנות ממנו. אז אם נשמע לכם שאנחנו לא מעודכנים במצב, זה נטו כי הקלטנו את זה לפני.
יאללה, מה קורה בלד?
מעולה. קורונה, אז
כולם דברים על הדבר הזה. אז באמת זה נושא ממש ממש חם.
אני אגיד את זה באמת לפני חודש. לפני חודש, אולי יותר כאילו נלחצת מהדברים האלה, כן, זה גם עוקבת חדשות וזה, אבל אני משתדל לא לראות חדשות כי זה תמיד... זה תמיד מלחיץ. אז היא כאילו הייתה אומרת, שמע, אתה יודע, שם קורונה, זה. ואני אומר לה, בסדר, כאילו, תשחררי לי עוד כמה נורא זה יהיה, כאילו, סתם עוד וירוס, בסדר, זה יעבור ונמשיך הלאה. ווואלה, לא, זה בדיוק, אתה יודע, אנחנו חודש אחרי, והנה, אנחנו גם בארץ מתחילים ממש להרגיש את זה, אם לא בריאותית, כי אין לי חברים קרובים שחולים בקורונה, אבל אנחנו רואים את זה במתאמנים שמגיעים או לא מגיעים, בכל המסביב, עסקים שסגורים, כאילו, הנה, עכשיו... קובי סיפר שהם ביטלו לבן שלו את היום הולדת. הם סגרו מתנס לפני חודשיים וביטלו.
כן, לגמרי. בני משפחה שלנו ביום שני יש להם חתונה. ביטלו אותה.
אין חתונה בכלל? כאילו אין איזה...
מותר להם לעשות את 100 איש, אבל כאילו האולם התקשר ואמר, אנחנו מבטלים את האירוע, כי אני חושב שלא שווה להם לעשות אירוע של 100 איש או משהו כזה. לא, לא, זה מצב ממש ממש קשוח. תשמע, אני באופן אישי חושב ש... כאילו התקשורת מייצרת היסטריה שהיא לא פרופורציונלית, אבל מצד שני אתה גם יכול להבין את הממשלה למה הם עושים כזה סיפור, כי אף ממשלה לא רוצה להיות במצב שהם אלה שבדיעבד היו חסרי אחריות ולא טיפלו בזה בזמן, ואז פתאום נהפוך לעוד מקרה איטליה. אף אחד לא רוצה להיות במקום הזה. אז כאילו לוקחים את כל אמצעי הזהירות שאפשר. אפשר להבין את זה, אבל זה מצב
פשוט. זה לא שבינה שלנו, יש כל כך הרבה ניסיון עם מגפות שאנחנו יודעים להסתדר עם זה, כמו סינים.
אתמול דיברתי על זה עם מישהו, ואמרתי, תחשוב רגע מצב שהיה קורה הדבר הזה, יש קורונה, אבל איכשהו היה קורה שלא יודעים שיש דבר כזה קורונה, לא קיים. חושבים שזה פשוט
שפעת.
העולם ממשיך כרגיל, חושבים שזה שפעת. זה היה משנה משהו? כי תחשוב על זה, כאילו מבחינת מספרית, זה לא באמת, כאילו מבחינת אחוזים, זה לא באמת משנה משהו. כאילו בישראל יש 100 נדבקים. אוקיי, יש אלפים ביום שיש להם שבת, הם כנראה תסמינים קשים יותר.
כן.
בסדר, אבל כנראה הם יודעים משהו שאני לא יודע, אני לא יודע מה נסגר עם זה. אבל באמת הנושא שרלוונטי לנו זה באמת ההשפעה של זה על הכלכלה ויותר ספציפית למועדונים. ואיך זה משפיע. אני ממש מרגיש שבקרב בעלי המועדונים יש קצת לחץ מהנושא, בצדק. כי מן הסתם במקרה שפתאום יש איזשהו מישהו שנדבק במועדון או משהו כזה, זה כנראה ישר מביא לזה שהמועדון סגור לשבועיים, כי כולם צריכים בבידוד. הסיטואציה מאוד מאוד לא פשוטה. עוד נושא שקצת מפחיד בעלי המועדונים זה כל הנושא של ההקפאות. אם יתחיל, אם אנשים יהיו בבידוד, או...
האם כבר, אתה כבר מרגיש, יש כאילו, יש הקפות, יש
אנשים ש... לשמחתי, יש יחסית מעט, בינתיים. בגלל זה היה לנו מאוד מאוד חשוב להראות שאנחנו עושים את המקסימום בשביל למגר את הבעיה הזאת, מבחינת להביא את כל אמצעי החיטוי שאפשר, מגבונים עם אלכוהול, את כל האלכוהול ג'לים, את כל הדברים האלה. הבאנו פה באשדוד את ה... גם בוויצית את החפייה. את הנוזל הזה כמו שיש בבתי חולים, שהוא כאילו הכי יעיל אמור להיות. אנחנו מנסים מאוד מאוד להקפיד, מן הסתם בסוף זה גם עניין של מזל, מקווים שלא תהיה איזושהי בעיה, אבל אין ספק שאנחנו נרגיש את זה כולם. כלומר, הכלכלה הולכת להיפגע. זה יתחיל מהדברים הגדולים, ולאט לאט זה יחלחל לאוכלוסייה הרגילה, ואנחנו נרגיש את זה, אנשים ימהרו פחות לחדש מנויים, או לבוא ולקנות מנויים, אין לי ספק. השאלה מה אפשר לעשות בשביל איכשהו להילחם בדבר הזה. איך שאני רואה את זה, העניין צריך להיות בעיקר הסברתי. להסביר, לנסות להוציא החוצה דרך השיווק, דרך הרשתות, שבסופו של דבר פעילות גופנית ומה שאנשים מקבלים במועדון, זה לא מותרות. זה צריך להיות הדבר האחרון שמבטרים עליו. כנראה שאם יש איזושהי בעיה כלכלית, עדיף לצמצם טיפה בכמה פעמים אתה יוצא למסעדות, או בכמה פעמים אתה נוסע לחול, מאשר לצמצם כמה פעילות גופנית אתה עושה, ומה האיכות של הפעילות גופנית שאתה עושה. אם אנחנו משתכלים קדימה, בטח בתקופה שווירוס כזה יפגע יותר באנשים שיש להם מערכת חיסונית חלשה.
כן.
איך שלא מסתכל על זה?
אני חושב שזה גם עניין של שפיות כזה, כי היום חזרו חבטל וירון, שני ירונים שהם היו בבידוד, כי הם היו בחול, ואז הם חזרו היום להתאמן. ואז שאלתי אותם, אז איך היה? אז אמרתי, תשמע, כמה ימים ראשונים בבית זה נחמד, אבל אני רציתי להגיע לפה כי אני בריאות הנפש שלי, כי אני מתחיל להיפגע, אני מתחיל להשתגע מזה שאני נמצא בבית. וזה המקום שאני יכול לצאת, אני יכול טיפה לזוז, זאת אומרת, גם להשתחרר כאילו מנטלית מכל הבלגן, מכל הזה. אז גם פה אני חושב שלאנשים, בסופו שהיום מסעדות הולכות להיסגר, נכון? אין מסיבות, אין יותר מדי לאן לצאת. אז מועדוני קרוספיט איפשהו זה המקום היחיד שלך שאתה יכול לבוא, לעשות אימון עם עוד 10 מתאמנים, קצת to socialize, לדבר, ולא להרגיש שאתה באמת עכשיו באיזה סטייט של סוף העולם הגיע, וכולם יושבים בבית ואוכלים אורז, או נכון עכשיו כולם קונים מלא דברים יבישים כאלה.
לגמרי, כן כן, לגמרי, אני חושב באמת שזה הנקודה, פשוט אנחנו צריכים להיות חכמים, ולנסות גם יש יותר דבר על זה, ולהוציא את זה החוצה, ולנסות להסביר את זה בסופו של דבר, כי מן הסתם לא כל בן אדם אולי רואה את זה, או מבין את זה, או שיש פתאום איזושהי בעיה כלכלית, או יש לחץ, אז הוא ישר חושב, כאילו, איפה אני יכול לצמצם. אז אני חושב שזה, שם תהיה העבודה שלנו. טוב, לגבי זה מספיק נראה לי עם הקורונה.
כן,
אפשר. בוא ניגש לנושא שלנו. נושא מאוד מאוד חם, כל הנושא של מתחרים, מאוד רלוונטי, בערך לכל מועדון קרוספיט.
יש לי מעבר אפילו עוד יותר חד מזה. הרבה תחרויות עכשיו, או מתבטלות, או שיש תחרויות בדלתות סגורות, שלא מכניסים קהל, רק את המתחרים, ואפילו תחרות שלנו פה בארץ, הגרין ביץ', שהיום הודיעו כזה, שהם דוחים את התחרות עד להודעה חדשה, וזה פוגע במתחרים. אז ועכשיו אפשר לעבור גם למתחרים במועדוני קרוספיט, בלי קורונה.
לגמרי. אז באמת הנושא הזה הוא משהו שאני חושב הוא רלוונטי לשנינו, משתי סיבות. אחד, אנחנו שנינו ספורטאים מתחרים בקרוספיט כבר הרבה שנים. אני חושב שאנחנו יודעים גם איך זה מרגיש להיות מתאמן שהוא מתחרה במועדון. ומה התחושה, מה התנאים שאתה מקבל, מה התחושות שאתה מקבל מהבעלים. וגם הפוך מהכיוון השני, כבעלים של מועדון, איך זה מרגיש שיש לך מתחרים שבאים למועדון כל יום, שש פעמים בשבוע לשלוש שעות. איך מתמודדים עם זה? כי מן הסתם זה חבר'ה שמצד אחד יש להם המון מוטיבציה, המון משקיעים, יש להם איזשהו ערך מוסף למועדון באיזושהי צורה. אפשר להתווכח על זה, אבל אני חושב שיש איזשהו ערך מוסף. ואיך מתמודדים עם זה? אז אולי תספר טיפה אתה, כאילו, איך זה היה אצלך במועדון, נגיד?
אז אני חושב שזה מתחיל סיכומו בכל שאר המועדונים, שזה משהו שהוא קורה כזה על הדרך, מה שאתה לא חושב עליו, ואנשים פשוט, במיוחד איך כל החבר'ה שמתחילים קצת מוקדם להתאמן, נכון? אז הם צוברים את הכושר הזה, והם נחשפים לכל הפן התחרותי של קרוספיט, ויש להם מספיק כושר בשביל להתחיל להתחרות או להמשיך להתחרות. ואז גדל בתור זה, אתה מתחיל לעשות קצת מעבר אחרי האימון, אתה עדיין בתוך הקבוצה, ואתה גם מוסיף קצת סקווטים פה ושם, ואז כולנו ביחד, כי גם אתה כבעלים של בוקס שרוצה להתחרות, אז אתה, לא יודע, מתחיל לעשות איזו תוכנית של אינביקטוס, ואתה מתחיל כזה למשוך את החבר'ה שרוצים להתחרות יחד איתך, בוא תשאר איתי, בוא תעשה את זה לפני האימון, אולי תגיע קצת יותר מאוחר, ואז מתגבשת איזושהי קהילה כזאת שהיא קהילה של מתחרים בתוך המועדון. עד שהמועדון גדל, אתה לא מרגיש את זה, זה לא מפריע לך, זה כאילו סבבה וזה זורם, וזה גם לרוב החבר'ה האלה שתמיד יבואו לכל האירועים ותמיד יבואו לעזור.
זה גרעין.
זה ממש הגרעין של המועדון, ואתה מתחיל ממש להרגיש את זה שאתה צריך לקחת את זה ברצינות, או ממש לבנות סביב זה איזשהו מודל כזה שיהיה לזה סדר.
כשאתה מבין שזה עסק וזה לא תחביב.
בדיוק, כשזה עסק וזה לא תחביב, כשהמועדון יהיה גדול, ופתאום אתה מבין שהוא לא יכול לקחת לי מכשיר חתירה באמצע אימון. ואני לא יכול שהוא עכשיו יחתור לי פה, להשתמש לה ב-GHD, או לזרוק מוטות בזמן שאני מסביר את האימון, כי יש לי פה 15 אנשים שבאו לקבל חוויית אימון טובה, וזה פשוט לא, ויש לי פיוק את החמישה חבר'ה האלה שהם סוג של עושים לכל שם אנשים את האימונים. אז זה משהו שצריך להתחיל משם.
כן, אני חושב שזה בדיוק, כשפתחנו את הדור אסף, כאילו באנו, הייתי לצעיר, הייתי עם המון מוטיבציה, הייתי בראש כזה, כן, עשית מאוד נטורף, כולם יהיו פה חיות, כולם זה, אתה יודע, זו הייתה המחשבה של בחור צעיר בלי. באתי, פתחתי מועדון כאילו בקטע של זה מה שאני אוהב לעשות, ובואו נתחיל, ובלי המון המון מחשבה מאחורי הדברים. ובהתחלה זה היה מגניב, כי הם גרמו למועדון לראות מלא כל הזמן, ויצרו אווירה טובה, וכאילו הכל היה טוב. עד שהם, כמו שאמרת, המועדון התחיל להתמלא, וזה התחיל ממש ממש להתנגש עם הדברים, כי באמת, אם יש לך קבוצה כזאת שהיא 10 אנשים, שנשמע לא הרבה, זה מטורף. כי זה 10 אנשים שמגיעים כל יום, בדרך כלל באותן שעות.
נשארים ל3 שעות במועדון.
זה מטורף.
הם לא כאילו שעה והלכו, הם שם.
זה מטורף, ואתה יודע, האימונים שהם עושים בדרך כלל זה דברים מאוד סקסים כאלה, ומוטות, וברבל סייקלינג, וטירוף, וחתירות, ודברים, ו... ומייצרים המון, המון, המון טירוף סביבם. והעניין היה שבאמת לא ידענו איך להתמודד עם זה, כי אנחנו בעצמנו, אז בהדר יוסף, היינו מתחרים, והיינו חיים את הדבר הזה. ולבוא ולהוריד איזושהי גזרה, אני קורא לזה במרכאות למתחרים, זה אומר שאנחנו בעצמנו, מן הסתם גם צריכים להראות דוגמה אישית, ולהפסיק להתאמן בשעות שיש אימוני קבוצה, נגיד, וזה יצר סיטואציה מאוד מאוד בעייתית. ובעקבות הניסיון הזה שהיה לי אז, אחר כך בווייט סיטי ואז גם פה בסינזן, אז היה לי חשוב לעשות את הדברים מכיוון שהוא קצת אחר, אבל באמת, איך אתה חושב אפשר לעשות את הדבר הזה, כן לנצל את זה בצורה טובה למועדון, ככה שזה לא... כי אני חושב שיש לזה איזשהו ערך מוסף, השאלה איך משתמשים בו ואיך...
לפי דרך כלל, מהו הערך המוסף? כי דיברנו על זה קצת לפני, אז אני באותו הראש, אבל
אני חושב ש...
מהו הערך המוסף?
קודם כל מבחינת אימג' של המועדון. איך הוא נראה? בסופו של דבר, אם אתה רוצה לייצר מקום שהוא שונה בו נגיד מהתחרות שלך, אוקיי? הוא שונה מסטודיו כזה או אחר, אז אתה רוצה להראות שבמקום הזה בונים אנשים שהם בכושר לא רגיל. אז כאילו זה מוציא החוצה של תראו איזה, לאיזה רמה אפשר להגיע ממה שאנחנו עושים פה. זה דבר אחד. הדבר השני באמת מבחינת מדיה ודברים כאלו, באמת להוציא החוצה ולהשתמש בדברים האלה לטובתך. כמובן שאפשר להסתכל על זה משני כיוונים. יכול לבוא עכשיו בן אדם ולהגיד, תשמע, זה לא מדויק. אם אתה שם את החבר'ה מפלצות האלה במדיה.
בחזית.
זה מרתיע מאוד, חבר'ה רגילים במרכאות, או חבר'ה שהם לא כוח בכושר, או אנשים טיפה יותר מבוגרים, או אנשים אחרי לידה, או מה שלא יהיה. אז אין ספק שצריך להיות עדין, הגבול הוא מאוד מאוד עדין, אבל אני חושב שכן יש לזה איזשהו ערך מוסף. כי בסופו של דבר אין מה לעשות, לקרוספיט, כן, באים באיזשהו מקום אוכלוסייה שהיא טיפה יותר, בוא נגיד, תחרותית, טיפה יותר נמשכת לספורט, ברוב המקרים. ברור שיש לנו את החבר'ה שבחיים לא עשו ספורט והם באים ומנסים פעם ראשונה. אבל הרבה פעמים גם באים חבר'ה כאלה שהם רוצים את הדבר הזה, את המעבר, שזה מה שדוחף אותם. וברגע שיש לך חבר'ה כאלה, או של נגיד הבעלים, המאמנים, זה הם חבר'ה כאלה שממש ממש בכושר נראים טוב, אז אני רוצה להיראות ככה, המתאמן אומר, וזה דוחף אותו. להתאמן לשם, לדחוף לשם, להיות בזה. אבל באמת, הגבול הוא מאוד מאוד עדין. אפשר ליפול שם ממש ממש בקלות. איך אנחנו, אתה מן הסתם פה באשדוד, אתה מלווה את החבר של הדולפין, את הקבוצה התחרותית שלנו. איך אתה מרגיש שזה בא לידי ביטוי? אתה מרגיש שהשילוב הזה עובד טוב?
אני חושב שבעתיים אנחנו גם היינו כל הזמן לדרך, נכון, במהלך הבנייה הזאת של איך אנחנו עובדים, אז היינו משנים דברים, והתחלנו ממשהו, היה כזה מאוד מאוד סביב מיני קבוצה, ואז הוצאתי אותם מזה לתוכנית שהיא רק שהם עושים אותה סוג של לבד, ואז ראינו שזה לא כל כך עובד, כי יש לו כמו שעות אופן ג'ים, שהם צריכים את הציוד, והם מרגיש כאילו הם מנותקים מהמועדון, ועכשיו אנחנו מצאנו איזשהו איזון של מה שהתוכנית בנויה סביב, יש את האימון קבוצה, ויש להם חלק אחד שהם עושים לפני, וחלק אחד שהם עושים אחרי, וכך נראית כל התוכנית שלהם. זאת אומרת, אין להם אימון פה ושם, פעם שאני אומר, טוב, היום אל תעשו את המתכון של הקבוצה, כי עשיתם משהו דומה נגיד אתמול, אבל זה כל אימון יהיה חלק שאתם עושים לפני, האימון קבוצה עצמו שאתם הולכים לעשות כאימון קבוצה, או אם מישהו לא יכול להגיע בזמנים של אימון קבוצה, אז הוא יבוא לפני ועשה את זה לבד. ואנחנו גם תמיד מסבירים להם שאם אתם רוצים להשתפר ווייטליפטינג, אתם צריכים לעשות אותם הסנאצ'ים או הקלינים בתוך אימון קבוצה, כדי שאנחנו נוכל לוודא שאתם עושים אותם טוב. וחלק נוסף שהם עושים אחרי, שזה לרוב יהיה משהו שהוא או איזושהי עבודת כוח, או עבודה אירובית כזה שלא לא דורשת מהם עכשיו לקחת פה מלא ארגזים ודמבלים ולהתחיל לסבך את זה. פעם בשבוע אנחנו נפגשים לאימון משותף, שזה, אני חושב שזה משהו מוסיף המון, כי הם גם לומדים באימון הזה, וגם עושים את סוג של practicing the sport, אנחנו תמיד עושים את זה כאימון כזה מאוד תחרותי, עם אווירה תחרותית.
מה שחשוב לציין שהאימון הזה, ובזמנים שמן הסתם אין אימון.
שאין אימון קבוצה.
אחרי אימון האחרון,
אימון האחרון.
כן, אנחנו נפגשים. אז אם אפשר להגיד רק. וזו נקודה שממש ממש חשובה. ואם אני אצטרף למה שאמרת, אז באמת, היה לי מאוד מאוד חשוב, באמת מהיום הראשון, שיהיה גבול מאוד מאוד ברור, שאף אחד לא מפריע לאימון הקבוצה. אני חושב שזה המוצר העיקרי שאנחנו צריכים לדחוף קדימה. וברגע שאתה מדבר על זה מהיום הראשון, אני חושב שגם כל המועדון מבין את זה וכולם מודעים למצב, וזה לא בא פתאום באיזשהו בום של שנתיים רצנו עכשיו, יש פה קבוצה של באמת 10 חבר'ה שעושים מה שבא להם, ואז יום אחד אומרים להם, שומעים, מ-5 עד 8 אתם לא יכולים להתאמן יותר, ואז באמת זה איזשהו שוק. אז זה משהו שצריך לדבר עליו מההתחלה. ואם כבר יש לנו נגיד מאזינים שזה המצב אצלם, יש להם קבוצה של מתחרים שהם הגרעין של המועדון, אבל הם באיזשהו מקום פוגעים במועדון בגלל כל הסיבות שציינו, איך לעשות את זה בצורה שהיא עדינה, בלי לגרום לאנשים האלה להתמרמר, לעזוב, לייצר עבירה לא טובה במועדון, אבל מצד שני כן להביא לזה שהם לא יפריעו ועדיין המועדון יוכל לצמוח. אז באמת אני חושב שהעניין של לשלב אותם בצורה כזאת או אחרת בימי קבוצה, זה קטע שהוא קריטי, כי זה יתרום גם להם,
בשביל לרכז אותם בתור.
אפילו אם בהתחלה הם לא יבינו את זה והם יחשבו שהם גילו מעבדים במשהו, שוב, זה עניין הסברתי, וזה התפקיד שלנו. אנחנו צריכים להסביר להם ולגרום להם להבין למה זה חשוב שהם כן יעשו את האימוני קבוצה, ואני באמת חושב שזה חשוב, ואני לא אומר את זה רק בקטע של ההתפתחות של המועדון. כי בסופו של דבר, כשאתה עושה אימון עם עוד אנשים, אפילו אם טיפה פחות טובים ממך, העובדה שמישהו צועק לך, חבר'ה להיות מוכנים, עוד 10 שניות מתחילים, ויש לך את הפרפרים האלה בבטן, ויש לך מישהו לידך שעושה את האימון, ויש את כל האווירה הזאת, ומישהו מפעיל לך מוזיקה, ואתה לא צריך לעשות את זה כזה, ללכת על ביצים בשביל לעשות את המתכון, זה מייצר אווירה ממש ממש טוב. אז סוג שלו יש לך תחרות בכל יום, כמו שהיינו בהתחלה. ולא כזה לעשות את האימון בצד כזה, בלי מוזיקה, כמו מסכן. אני חושב שיש לזה יתרון מאוד מאוד גדול. ומן הסתם זה ממש דוחף את שאר המועדון קדימה, כי פתאום יש חבר'ה חזקים שנמצאים באימונים, דוחפים את כולם, יש אווירה טובה. החבר'ה האלה, גם לא דיברנו על זה, אבל זה חבר'ה בדרך כלל שהם מבינים את המהות של קרוספיט, אחרי האימון הולכים, עוזרים לאנשים, מעודדים, נותנים פיסט-באמפס, מייצרים אווירה כיפית, טובה, אבל צריך לדעת להשתמש בזה.
כן, אני חושב שאחד הדברים באמת למועדונים שיש בהם מתחרים בשם כזה, כל אחד עושה את זה, עושה קומטרן וזה עושה אינדיקטוס, והם סבבה מתחרים של מועדון, אבל יוצרים את הבלגן הזה, אז דבר ראשון זה באמת לרכז אותם תחת אותה התוכנית. אפילו אם בשביל ההתחלה, גם מנהל קבוצה זה לא חלק מהתוכנית, לפחות שהם יהיו מרוכזים תחת איזשהו, שמישהו מהמאמנים בבוקס יאחראי עליהם, אוקיי, כבר אפשר לשלוט בהם קצת יותר. ואז משם באמת אני חושב שהדבר הבא זה באמת שהתוכנית שלהם תהיה חלק מנהל קבוצה. ואני חושב שזה המון כיף, כאילו זה ממש ממש כיף, זה לכל המתחרים שהתעייפו, הדבר הראשון שקופץ לראש מה לעשות זה לחזור לאימוני קבוצה, כי זה תמיד מחזיק אותך בטונוס, אתה שם, אתה עם אנשים, ופתאום יש איזה מישהו צעיר וחדש שהרגע סיים צבא, מגיע לאיזה הלן ונותן לך בראש בכל הריצות, זה מסיק.
פתאום אתה מתעורר. השאלה איך אתה חושב, בעל מועדון צריך להתמודד עם סיטואציה שבה יש לו באמת חבר'ה וכל אחד, אתה יודע, היום יש כל כך הרבה אופציות. יש את המאמדלית ויש את הריין פישר ויש את הנורג, כאילו יש כל כך הרבה אופציות וכל אחד בא לו משהו אחר, סתם כי באו לגוון וזה, יש לנו גם, אתה יודע, יש לנו חבר'ה כאלה, באים לאופן ג'ים ובא להם לעשות משהו בא להם. ומצד אחד אתה אומר זכותם. מצד שני, באמת אם יש לך 10 חבר'ה כאלה, שכל אחד עושה איזושהי תוכנית אחרת, הם באים בערב, ועושים סוג של מה שבא להם, איך מתמודדים עם הדבר הזה? ומניסיון שלי, זה התפקיד של בעל המועדון, לעשות את השיחות הלא נעימות האלה, בצורה נעימה כמובן לבן אדם, ולהסביר לו למה בסופו של דבר זה פוגע במועדון, ולמה זה לא יכול להתאפשר. בין אם זה בצורה של נאלץ להגביל שעות אופן ג'ים, או אפילו אם יש שעות אופן ג'ים, להסביר לבן אדם שאתה צריך שהוא ישתלב באיזושהי צורה במועדון. כי עם הזמן אני הבנתי שזה לא מוסיף למועדון חבר'ה שהם כאילו לא מעניין אותם שום דבר כזה. באים, מוזניות, לא אומרים שלום לאף אחד, זה משהו שהוא לא מוביל אותנו קדימה, כמועדון גרוסטית. כי אנחנו לא עולם ספייס, וזה לא משהו שמנסים לייצר. וזה בסדר לבוא לבן אדם כזה ולהסביר לו שזה לא משתלב עם המועדון. ואם הוא מקבל את זה, מצוין. אם הוא לא מקבל את זה, אז זה בסדר, אני לפעמים לאבד בן אדם כזה. שלא תורם למועדון בסופו של דבר.
זה מה שבאתי להגיד, שזה מאוד תלוי מועדון, גם כאילו לוגיסטית. יש מועדונים שיש בהם ממש חלק לאופן ג'ים שהוא כאילו ממש מנותק מה... כאילו כביכול מנותק מחלק של מוני קבוצה, וזה באמת לא מפריע, ואז שם זה כבר לא יודע, עניין של ניהול כזה של המקום, כן? חמישה אנשים כל שעה באופן ג'ים או ככה, ויש מועדונים שאין בהם שום חלק לאופן ג'ים, כמו נגיד ברוזוול קרוספיט, כאילו לא היה חלק, זה היה מועדון של 220 מטר, 240 מטר, וזהו. עכשיו מועדון של 220 240 מטר, אם הוא קבוצה של 15 איש, זה מועדון מלא. אם אתה רוצה מכשירי חתירה, להתייחס למתחים וזה, זה מועדון מלא, אתה לא יכול להכניס לשם. אז ברגע שהמועדון היה מלא, אז היה, המועדון היה לא כזה גדול, אבל עדיין היה איזשהו עניין של לסבר שהם, אוקיי, טוב, מתחרים, טוב, יש לכם את החלקים הנוספים, אין בעיה, אתם יכולים לעשות אותם, כל עוד זה לא תופס מוטות למתאמנים, כל עוד זה לא תופס להם מקום, כי יכול להיות שבאמת שהאימון היום זה רוב האימון ריצה ומתח, אז אם מישהו יעשה פאור קלינים בצד וזה לא יפריע לאף אחד, אין שום בעיה, אבל זה צריך סוג של בגרות כזאת של מתאמנים. אז מה שאני אומר לגבי, אם זה לא מתאים למתאמנים שהם רוצים לעשות תוכנית שלהם בתוך בוקס קרוספיט, וכי הבוקס פשוט לא, לא, לא יכול לאפשר את זה, אז אני לא חושב שכאילו צריך לדעת גם לאבד את הלקוחות האלה. בסוף תמיד אני אומר, כאילו, ואני בא מהצד השני, כי יש לי מתאמנים בליווי שזה מה שהם עושים, כאילו, זה, מתאמנים באופן ג'ים, ואני, אז אני בא מהצד השני, אבל אני גם מבין את ההיגיון של המועדון, אז אין לי אף פעם משהו להגיד על זה. מה שכן, אני חושב שצריך לפעמים לבעל בוקס, במיוחד בוקסים צעירים יותר אולי, זה נראה כזה מלחיץ לאבד לקוח, או להגיד למישהו שזה לא מתאים ולהגיד לו טוב. בגדול, בצורה הכי נעימה ויפה, קח את הכסף שלך ולך למקום אחר. זה מפחיד, אבל אני תמיד אומר, צריך להסתכל על סטטיסטיקה, כאילו כמה אחוז זה תופס מתוך המועדון. יש לך מועדון 200 איש וזה בן אדם אחד, במקומו, במקום שהוא יתפוס לך את המקום, עשה לך בלגן, יגיע מישהו אחר וירשם למען, יעשה מנוי ויתאמן במיני קבוצה ולא יעשה בלגן. לא בגלל שאתה לא אוהב את הבן אדם, זה שמתאמן באופן ג'ים. פשוט כי זה לא מתאים לתרבות, למה שקורה במועדון.
כן. לגמרי, אני בשביל באמת, טיפה להתחיל לסכם את כל הנושא. אני חושב שאם עושים את זה בצורה נכונה, אני חושב שמתחרים כן יכולים לדחוף מועדון קדימה, ולהציר לו איזשהו שם, איזשהו שם חזק של... אני חושב אחד הדברים, אחד האסוציאציות שעולות מ-White City למשל, ששומעים את השם הזה, זה, וואו, זה המקום הזה עם החברה.
עם החברה,
ממש חזקים. ממש חזקים. ואנחנו מרגישים את זה, כי הרבה אנשים באים למועדון, רוצים להתארח, ומתרגשים לבוא ולראות את המקום, בגלל הדבר הזה, בגלל הדבר הזה שיצרנו. אז יש לזה איזשהו יתרון מסוים, אבל אני חושב שהקרבים צריכים להיות מאוד מאוד ברורים. נגיד, כל המתחרים שלנו ב-White City יודעים, שאין שום סיכוי, לא משנה מי זה, ואני גם אומר להם, גם אם מת פרזר יבוא לאימון להתארח, ב-5-0-1 הוא מפסיק את האימון, אם יש אימון קבוצה. והם יודעים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, וזה היה ברור להם מהיום הראשון, בגלל הניסיון הלא טוב שלי בידי יוסף, ובגלל זה כולם מכבדים את זה. אז אני חושב שזה משהו שבעל מועדון צריך לדעת לעשות ולהציב את הגבולות האלה, מצד אחד. מצד שני, צריך להבין שבסופו של דבר אתה מתנהל מול אנשים, והם לא עושים שום דבר מכוונה רעה, ועדיף לבוא ולעשות כל שיחה כזאת בצורה אישית, ולהסביר את הצד שלך בצורה פתוחה. להסביר לו, תקשיב, המקום הזה זה הפרנסה שלי, אני צריך להתפרנס. באים את המקום הזה מהסיבה הזאת, אני לא עושה את זה לכיף. ובסופו של דבר, אם אתה מגיע לפה לשלוש שעות ועושה מה שבא לך, זה פוגע בשאר הלקוחות. וכשאתה מסביר בצורה כזאת לבן אדם, הוא בדרך כלל מבין. אם הוא לא מבין, אז כנראה שזה בן אדם שבאמת עדיף שלא יהיה במועדון, אבל בדרך כלל הוא יבין. אבל צריך גם להבין שלא צריך לעשות את זה בצורה אגרסיבית, כי אתה מתנהל מול אנשים, ואתה גם לא רוצה לייצר איזשהו אנטגוניזם.
כן, אני חושב שבכלל, תמיד בכל הדברים, השינויים בתוך העסק, הכי בעייתיים זה כשאתה ברגע אחד מחליט שמהיום אין אופן ג'ים. כי עד עכשיו, שנתיים היה אופן ג'ים, כולם עושים מה שבא להם, ומי מחר
אין אופן ג'ים. ואז פתאום הודעה בארבוקס.
אני פשוט יודע את זה על עצמי, כי היו לי רגעים כאלה שאני כאילו, הייתי
מקבל סיבוב,
ובדיוק, וביום אחרת הייתי מוציא הודעה, ואז הייתי מבין, טוב, אוקיי, כאילו זה לא, זה לא חכם. הייתי צריך לחשוב על זה שנייה, להירגע, לראות איך אתה עושה את זה חכם יותר ורגוע, אבל כן, בלי שינויים דרסטיים, וכמו שאמרת, לא באמת שיחות אישיות, זה משהו ש...
כן, לגמרי.
גם מתחילים עם קהילה, אז ברגע שאחד מבין זה, השני מבין זה, לכל השאר פה לא נעים לעשות את זה, אז
ממש
מתחילים לעבוד ביחד.
וממש לבוא ולהגיד להם, תקשיב, אני צריך אפילו את העזרה שלך, לבוא מהכיוון הזה, להסביר להם, ולהגיד להם שבאמת אתה צריך את העזרה שלהם בשביל לייצר את הדבר הזה, אני חושב שאנשים מקבלים את זה אחרת. וזהו, ובאמת אני חושב אפשר להשתמש בזה בצורה נכונה, אז אני חושב שנוצרה טיפה אווירה בקהילה שמתחרים ממש פוגעים בעסק וזה, אבל אני חושב שאם עושים את זה בצורה נכונה, אפשר גם לקחת את זה לכיוון שהוא אחר לגמרי. ונראה לי...
בסוף צריך לבוא לעודד מישהו בתחרויות, ואם אנחנו מתחרים...
נכון. אבל אתה גם רוצה שהחבר'ה יהיו מחוברים אליה ורוצה ללכת
להם. בדיוק.
אני צריך לבוא ביחד. טוב, אנחנו כבר ב...
25 דקות.
זה הטיימקאפ. זה הטיימקאפ שלנו. זהו, כרגיל חבר'ה, מקווים שנהניתם. אם יש לכם נושאים שמעניינים אתכם, הייתם רוצים שנדבר עליהם קצת, אז אנחנו ממש ממש נשמח אם תגיבו, תגידו לנו, כי מן הסתם זה בשבילכם בסופו של דבר. תיזהרו מהקורונה, ונתראה פעם הבאה.